הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים מלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק הרביעי מהלכות נזקי ממון. פרק זה עוסק בעיקר באופני שמירת הבהמה. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על אופני השמירה הנדרשת כדי לפתור את הבעלים מאחריותן, לאחר מכן על דיני השומרים ורמת אחריותם, וחלקו האחרון של הפרק עוסק באופן אומדן הנזק בפירות המחוברים לקרקע. פותח הרמב״ם בהלכה א', הכונס, דיינו המכניס צון לדיר,
שהוא הכניס את הכבשים או את העיזים למקום המוקף גדר שבו שומרים את הצון,
והכוונה לצון שלו שהוא אחראי על שמירתן, ונעל בפניהן בדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, שהדלת חזקה ויציבה מספיק כדי להחזיק מעמד בשעת רוח מצויה, אף שאינה יכולה להחזיק מעמד בשעת רוח חזקה באופן קיצוני שאינה מצויה, ויצאת בהמה מהדיר על ידי שרוח שאינה מצויה הפילה את הדלת, או שחתרה מחילה מתחת לכותל, או בכל דרך אחרת, והזיקה בהמה על ידי שן ורגל או בקרן שהועדה, הרי בעליה פטור מלשלם את הנזק, אף שממונו הזיק, ומכיוון ששמר על הבהמה כראוי, הרי הוא נחשב כאנוס על נזקיה. ואם אין הדלת חזקה ויציבה עד כדי שיכולה לעמוד ברוח מצויה, או שהיו כותלי הדיר ראויים שהם אינם יכולים לעמוד ברוח מצויה, הרי בשני האופנים נחשב הדבר שלא נעל בפניהן כראוי, שלא שמר רצונו שמירה מספקת, ולפיכך אם יצאת והזיקה, בעלי החייב בתשלומי הנזק. ובמקרים אלו שלא נעל בפניהן כראוי, הרי אפילו אם למעשה חתרה בהמה ויצאת, שהיא חפרה מתחת לדלת או לגדר, ויצאה מהדיר והזיקה, ואפילו אם נפרצה המחיצה של הדיר בלילה, שהמחיצה נפרצה מאליה בלילה, או שהבהמה פרצה אותה, כך שהוא לא ידע שהיא נפרצה, או שפרצו הליסטים, שודדים, אך הם לא הוציאו את הבהמה, שאז הם חייבים במה שהזיקה, אלא הם רק פרצו את המחיצה, והבהמה יצאה מעצמה והזיקה. הרי בכל שלושת המקרים הללו, בעל הצון חייב, דאף שבכל שלושת המקרים הוא אנוס, שהוא לא צריך לחשוש שהבהמה תחתור ותצא, או שהמחיצה תיפרץ, או שהליסטים יפרצו אותה. מכל מקום, מכיוון שהוא פשע בכך שלא שמר על הבהמה כראוי, שרכנסה לדיר שכתליו ראויים, או שדלתו אינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, הרי הוא חייב אף על נזקים שקרו מחמת האונס. וכפי שנתבהר בפרקים הקודמים שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. אלא ששם נתבהר שלדעת הרמב״ם החיוב הוא רק כאשר האונס נגרע מחמת הפשיעה. וכתבו המפרשים שצריך לומר שגם כאן האונס נגרע מחמת הפשיעה, שיותר קל לפרוץ את המחיצה כאשר הכותל ראוע. אלא שעדיין צריך ביור בנוגע למקרה שחתרה ויצאת. וצריך לומר שכאשר הכותל ראוע, או כשהדלת אינה יציבה, יותר קל לחתור מתחתיהם. אך באם הייתה המחיצה של הדיר בריאה, חזקה ויציבה שיכולה לעמוד בפני רוח מצויה, ונפרצה בלילה, מאליה, או שפרצו הליסטים ויצאת בהמה והזיקה, הרי בעל הבהמה פטור, שהרי הוא שמר על בהמתו כראוי, ויציאתה נגרמה מחמת אונס. וכתבו התוספות שדווקא נפרצה בלילה הרי זה פטור, אך באם נפרצה ביום הרי זה חייב, משום שפרצת הדלת יש לכל וידע שנפרצה, והיה עליו לשמור על בהמתו. ומה שאנו דנים בנוגע לחיובו של בעל הבית בפרצו הליסטים, הוא רק כאשר הליסטים רק פרצו את מחיצת או דלת הדיר בלילה, אך לא הוציאו את הבהמה. אך באם הוציאו הליסטים מן הדיר והזיקה, הרי הליסטים חייבים, מכיוון שההוצאתה היא מעשה קניין, וכתבו התוספות והראש שסברה היא, שכשם שנתחייבו על ידי קניין זה באונסיה, כך הם נתחייבו בנזקיה. הלכה ב' הפורץ גדר לפני בהמת חברו, כגון שהייתה בהמה שמורה בדיר, ובא אדם ופרץ את הגדר המקיפה אותה, ויצאת בהמה דרך הפרצה והזיקה, הרי באם היה הגדר שפרץ חזק ובריא, שבעליה שמר עליה כראוי, וכל האחריות על הנזק היא על הפורץ, הרי הפורץ חייב לשלם את מה שהזיקה הבהמה, ואף שנתבהר בהלכה הקודמת, שאף אם הייתה המחיצה בריאה ופרצו הליסטים ויצאת והזיקה, באם הליסטים לא הוציאו את הבהמה, הליסטים פטורים, ואף שיציאת הבהמה להזיק נגרמה על ידי מעשיהם, הרי גרמה בנזקין פטור, ומדוע הפורץ גדר לפני בהמת חברו, ואם היה הגדר חזק ובריא, הרי הפורץ חייב, מבאר הרמב״ם בתשובה שהליסטים לא פרצו את הגדר כדי שהבהמה תצא ותזיק, אלא לצורך גניבתם, ולפיכך הם פטורים. אך כאן מדובר שהוא פרץ את הגדר לפני בהמת חברו כדי שתצא ותזיק, ולפיכך הוא חייב בנזקיה. ובירוע מפרשים שכאשר הוא פרץ ללא כוונה שתזיק, הרי זה נחשב כאמור כגרמה בנזיקין. אך כאשר הוא פרץ במטרה שתזיק, נחשב ההזק לגרמי, דהיינו מצב שיש קשר מובהק בין מעשהו להזק, ולפיכך הוא חייב לשלם. אך זהו רק כאשר הכותל היה חזק ובריא, אך באם היה הכותל רעוע, הרי הפורץ אותו פטור מדיני אדם, שאין בית דין מחייבים אותו לשלם, מכיוון שגם ללא מעשיו לא הייתה הבאימה שמורה, וחיוב התשלומין הוא על בעל הבאימה, מפני שלא שמר עליה כראוי, שהוא חייב לשלם את הנזק מדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס, וכפי שנתבהר בהלכה א', ומכל מקום חייב הפורץ בדיני שמיים, משום שהוא גרם את הנזק. וכתב הרמב״ם בתשובה, שהכוונה שהוא גרם את הנזק לבעל הבאימה, שרי בגלל פריצתו, נגרם לבעל הבאימה חיוב תשלומין, ומשום כך הוא חייב לפצותו, כדי להינצל מדין שמיים. וכן הנותן סם המוות לפני בהמת חברו, ואכלה הבהמה את הסם ומתה, הרי זה פטור מדיני אדם, שהרי לא עשה את הנזק בידיו, אלא רק גרם לו, שהרי הוא לא הכיל את הבהמה בידיו, אלא רק הניח לפניה את הסם והיא אכלה. ומכל מקום הוא חייב בדיני שמיים, דאף שבית דין אינם מחייבים אותו, כדי להינצל מדין שמיים, עליו לשלם לבעל הבהמה, משום שהוא זה שגרם לחברו את הנזק. הלכה ג' המעמיד את בהמת חברו על גבי קמתו, דהיינו התבואה עומדת להיקצר של חברו, ואכלה הבאימה מהתבועה, הרי המעמיד חייב לשלם את מה שהזיקה הבאימה, דאף שאין זו בהמתו, מכיוון שהוא גרם לנזק באופן ישיר כאשר הניח את הבאימה על הקמה, הרי הוא חייב לשלם, ואף אם הבאימה הייתה יכולה ללכת מעצמה לקמת חברו, מכיוון שהוא עשה מעשה בידיים שהניחה על גבי הקמה, הרי הוא מתחייב בנזקיה. וכתבו המפרשים שחיובו הוא מדין אדם המזיק. וכן אם היא קישה שהיקה אותה במקל עד שהלכה הבאימה לקמת חברו והזיקה את התבועה, הרי זה שהיא קישה חייב, שגם מה שהיא קישה נחשב למעשה ממשי, וכאילו הניח את הבאימה בידיים על גבי הקמה. אך באים רק עמד בפניה ומנעה מללך למקום אחר וממילא הלכה לקמה, כתב המגיד משנה שזהו גרמה והוא פטור, וכן פסק הרמו. הלכה דלת המוסרת בהמתו לשומר חינם, אדם שישמור על בהמתו ללא תשלום, שאחריותו מעטה, או לנושא שכר, אדם שישמור עליה תמורת שכר, שאחריותו רבה יותר, או לסוחר, אדם שמשתמש בבהמה למשך זמן מסוים תמורת תשלום, שאחריותו היא כשל שומר שכר, או לשואל, אדם שקיבל את הבהמה להשתמש בה למשך זמן מסוים ללא תשלום, שאחריותו היא הרבה ביותר, הרי כולם נכנסו תחת הבעלים, שהם חייבים לשמור את הבהמה שלא תזיק במקום הבעלים, ואם הזיקה הבהמה, הרי השומר חייב בתשלומי הנזק והבעלים פטורים, ודין זה הוא בנוגע לכל השומרים, לא רק השואל שאחריותו מרובה, אלא אף השומר חינם שאחריותו היא המעוטה ביותר. במה דברים אמורים שהשומרים חייבים והבעלים פטורים בזמן שלא שמרו השומרים כלל? אבל אם שמרו השמירה מעולה כראוי, שנעלו בפניה בדלת שיכולה לעמוד אף ברוח שאינה מצויה, ויצאת והזיקה, הרי השומרים פטורים, שהרי שמרו בשמירה המעולה ביותר האפשרית, והציעתה להזיק היא בגדר אונס, ואפילו המיטה את האדם, הרי הם פטורים מתשלומי הכופר, אף שהכופר הוא לכפרה, משום שאין הם צריכים כפרה, אך באים שמרו השומרים שמירה פחותה, שנעלו בפניה בדלת היכולה לעמוד רק ברוח מצויה, הרי אם שומר חינם הוא הרי זה פטור, דמכיוון שהוא שומר ללא קבלת שכר, די לו בשמירה פחותה, והבעלים חייבים. כתבו המפרשים שהכוונה לנזקי קרן בשורתם, שהתבאר בפרק זין שאין די לו בשמירה פחותה, אלא מוטל על הבעלים לשמור שמירה מעולה. ולפיכך כאשר השומר חינם מילא את חובתו כלפי הבעלים לשמור שמירה פחותה, הרי הוא פטור, אך הבעלים שנתנו על השומר החינם ולא דאגו לשמירה מעולה חייבים. אך לעניין שור מועד וכן לעניין שן ורגל, גם לבעלים די בשמירה פחותה, וכפי שנתבהר בתחילת הפרק, והם יהיו פטורים. אך באים שומר שכר, או סוחר, או שואלו, הרי הם חייבים לשלם, ומכיוון שכל אלו יש להם רווח מהחזקתם את הבהמה, הרי הם חייבים בשמירה מעולה. וגם כאן מדובר לעניין קרן תמה, שהבעלים חייבים לשומרה שמירה מעולה, ולפיכך אף השומר שכר, הסוחר והשואל חייבים לשומרה בשמירה מעולה. הלכה היא ניחה בחמה שהניח את הבהמה תחת השמש במקום לא מוצל, הרי אפילו אם הניחה בתוך הדיר במקום השמור שמירה מעולה וחתרה הבהמה תחת הכותל ויצאת והזיקה, הרי זה חייב זה שהניחה שם, אף שבדרך כלל כאשר היא חותרת תחת הכותל הרי זה נחשב לאונס, שכיוון שהניחה בחמה הרי היא מצטערת ובורחת ועושה כל שאפשר לה לעשות כדי לצאת.
וכאשר היא סובלת מהשמש, אין הכתלים החזקים שהיא מוקפת בהם מהווים שמירה לגביה, משום שבאופן זה היא מתאמצת במיוחד לצאת, ואז צפוי היה שהיא תחתור מתחת לכותל, והנחתה שם נחשבת כפשיעה, ולפיכך הוא חייב בנזקיה. הלכה ו' מסר את בהמתו לחרש, אדם שאינו שומע ואינו מדבר, או שוטה, או קטן, ששלושתם אינם נחשבים בני דעת, וממילא אין בהם דעת לשומרה, הרי אף על פי שהיה שור קשור כראוי כשמסרה להם, רבי אם הוא יצא והזיק הבעלים חייבים בנזקיו, שום שדרך השור וכיוצא בו להתיר הקשר ולצאת ולהזיק, שאף אם היה קשור היטב, סופו של החבל להימתח ולהיקרה מחמת התנועות הרבות של הבהמה, ולפיכך, מכיוון שמסר את השור הקשור לחרש שוטה וקטן שאינם בני דת, אף שמסרו קשור, מכיוון שהיה צפוי שהחבל יקרה, ומכיוון שאינם בני דת לא יוכלו לשומרו כראוי, הרי הוא חייב בנזקיו. אך המאירי כתב שהכוונה שדרך השור להתיר את הקשר, על ידי הסיוע של החרש השוטה והקטן, שמתוך שטותם הם משחקים עם הקשר ומרפים אותו, ואז השור מתירו. שלפי זה, באם אדם עשיר סתם כך שור קשור, הוא יכול להישאר כך לאורך זמן, ואין חשש שיתיר את הקשר. אך דווקא במסירתו את השור הקשור לחרש שוטה וקטן, הוא גורם להתרת הקשר ולנזק. ואפילו אם שמרו החרש השוטה או הקטן שמירה מעולה, שהם סגרו אותה במקום בריא וחזק, והבהמה חתרה מתחת לכותל ויצאה והזיקה, שהרי זה אונס, הרי הבעלים חייבים, שעצם מסירתה לחרש השוטה והקטן הרי זו פשיעה, ואף שבסוף היא יצאה באונס, הרי הכלל הוא שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. ואף שהאונס לא נגרע מחמת הפשיעה, שריך רתירתה לא קשורה לכך שהיא הייתה אצל חרש שוטה וקטן, כתב אסמה שמכיוון שהאונס קרה באותו הדבר שבו הייתה הפשיעה, הרי זה חייב. הלכה זין מסר שורו לחמישה אנשים שישמרו, ופשע בו אחד מהן, שקם והלך לו ולא שמרו, הרי גם אם אחר כך הפסיקו גם האחרים לשומרו, ויצא השור והזיק, באם אינו משתמר אלא בחמישתן, שאין השור יכול להשתמר אלא על ידי שישמרו כל חמשת האנשים שהופקדו על שמירתו, כגון שהיה שור שעסקיו רעים וקשה מאוד לשומרו, הרי זה שפשע בו תחילה חייב שמחמת פשיעתו קרה הנזק, ואחרים אף אם לאחר מכן גם הם הפסיקו לשומרו, הרי הם פטורים, שהם אנוסים שהרי אינם יכולים לשומרו לבדם, ואם ישתמר בישרן, באם השור יכול להשתמר אף על ידי ארבעת האנשים שנשארו, הרי באם פשוב ולא שמרו כראוי, ויצא והזיק, הרי אף אלו הנשארין חייבים, שכל החמישה חייבים על הנזק. ואין הארבעה יכולים לומר שהתחייבות השמירה הייתה לכל החמישה יחד, וכאשר האחד הפסיק לשומרו תחילה, פקע מהם חיוב השמירה, אלא חל על כל אחד מהם כשלעצמו חיוב השמירה, ולפיכך אף הארבעה שיכלו לשומרו שלא יזיק ולא שומרו, הרי הם חייבים לשלם. הלכה ח' שאלו בחזקתם ששאל אדם שור על דעת שהוא תם, שלא נגח שלוש פעמים, ונמצא מועד, שלאחר מכן התברר שהשור מועד שהוא כבר נגח אצל בעליו תחילה שלוש פעמים, והזיק השור שוב כשהוא ברשות השואל, הרי באם ידע השואל שהוא נגחן, שידע ששור זה נוטה לנגוח, אך לא ידע שהוא כבר נגח שלוש פעמים, והוא עד בבי דין וחל עליו דין שור מועד, הרי הבעלים משלמים חצי נזק, שהרי לא הודיעו לשואל שהוא שור מועד, הוא שאלו בחזקת שהוא תם, ולפיכך מוטל על השואל לשלם רק חצי נזק כדין תם, ועל הבעלים לשלם את השאר. ואין לנו אומרים שמכיוון שהשור עבר מרשות המשיל לרשות השואל, פגע ההעדה שלו והוא חוזר להיות שור תם, כדין שור שנמכר, שהתבהר בפרק שישי, מפני שכל מקום שהוא השור הולך, הרי שם בעליו עליו, שהבעלות נשארה של המשיל, ואין זה נחשב כשינוי רשות, ולפיכך השור נשאר מועד, ולפיכך על הבעלים כאמור לשלם חצי נזק, והשואל משלם חצי נזק. דאף שהשואל חשב שהשור הוא תם, הרי אפילו אם היה השור תם, כפי שעלה בדעתו, חצי נזק היה משלם, שהרי ידע שהוא נקחן. דהיינו שאינו יכול לטעון, שמעבר לכך שהשור המועד משלם נזק שלם, הרי שור מועד זהו שור נקחן, והוא שאל שור תם, שלא ידע כלל שהוא עשוי לנגוח, שהרי מדובר שידע השואל שהשור נקחן, ורק לא ידע שכבר חייבים עליו נזק שלם, ולפיכך הוא חייב לשלם חצי נזק, והבעלים שלא הודיע לו שהוא מועד משלים לנזק שלם. אך באם לא ידע השואל שהוא שור נקחן, אין השואל חייב כלום, שהרי הוא לא קיבל עליו לשמור שור שהוא נקחן, והבעלים משלמים נזק שלם. ומכיוון שהוא בבעלותם, ולא העמידו מישהו אחר שיישא בנזקיו, הרי הם חייבים בכל תשלומי הנזק. הלכה ט' שאלו כשהוא טעם, שאדם שאל שור כשעדיין היה טעם, והוא עד בבית השואל, שבזמן שהוט השור בבית השואל, נגח השור שלוש פעמים ונעשה מועד, ואחר כך הרסירו השואל ועליו, הרי זה חזר השור לתמותו,
משום שאויל ונשתנית רשותו, שהשור הועד בבית השואל, והשור חזר עתה מרשות השואל, בטלה העדה, שהרי לא נשאר עליו עתה מרשות השואל כלום, בשונה מהמקרה המדובר בהלכה הקודמת שהועד בבית המשיל, שהוא נשאר מועד גם בבית השואל, שהרי הוא נשאר שייך למשיל אף כאשר הוא בבית השואל, ולפיכך באם נגח השור שוב לאחר שהחזירו השואל ועליו, הרי הבעלים משלמים חצי נזק, שהרי השור עתה הוא טעם, והשואל פטור שהרי החזירו לבעליו ונפטר לגמרי מחובת השמירה. דהן אנו אומרים שכיוון שטבע השור לא נשתנה, והרי הוא שור נגח, הרי אף שלא ניתן לחייב את המשיל נזק שלם. כיוון שלא הייתה הדעה בפניו, הרי יש לחייב את השואל חצי נזק, שהרי אצלו השור הורגל עם גוח. על כך כותב הרמב״ם שהשואל פטור מכיוון שהחזירו, שעל ידי זה בטלה כל אחריותו של השואל ואין לחייבו שום המון. על החיות שומר שקיבל עליו את שמירת גוף הבהמה בלבד, שלא יקרה לבהמה שום נזק, אבל לא קיבל עליו את שמירת נזקיה, דהיינו שלא קיבל עליו לשמור שהיא לא תזיק לאחרים, והזיקה בהמה בזמן שהותה אצל השומר, הרי זה פטור השומר מלשלם, אף אם פשע בשמירתו. שאף שסתם שומר, חייב לשמור לא רק שלא ייגרם לבהמה שום נזק, אלא אף שלא תזיק אחרים, הרי הכלל הוא שכל תנאי שבממון קיים, ולפיכך בהתנאה מפורשת שהוא שומר רק את גוף הבהמה, הרי הוא נפטר מלשמור עליה שלא תזיק אחרים. והסמה כתב שאם אמר בפירוש שהוא מקבל את שמירת גוף הבהמה, ולא אמר שמקבל את שמירת נזקיה, הרי זה כאילו אמר בפירוש שהוא לא מקבל עליו את שמירת נזקיה. ובאופן זה שהשומר פטור, הרי הבעלים חייבים לשלם, ומאחר שלא קיבל על עצמו השומר את שמירת נזקיה, והבעלים הרי חייב בשמירת בהמתו, ולא העמיד אף אחר שישמרנה, הרי הוא חייב בנזקיה. ואם קיבל על עצמו השומר רק את שמירת נזקיה, דיינו לשמור שלא תזיק אחרים, ולא קיבל על עצמו את שמירת גופה שלא תנזק, שכאמור כאשר הוא מקבל עליו בסתם את שמירתה, הרי הדבר כולל הן את שמירת גופה, ואין את שמירתה שלא תזיק אחרים. אך כאשר קיבל על עצמו בפירוש להתחייב בשמירת נזקיה, ולא קיבל על עצמו את שמירת גופה, הרי באם הזיקה חייב השומר לשלם, אך באם מוזקה על ידי אחרים, הרי זה פטור מלשלם. ואף אם פשע בשמירתו, שכאמור כל תנאי שבממון קיים, והבעלים עושים דין עם המזיק, שבית הדין קובע האם חלה על המזיק חובת תשלומין על הנזק, שאז הוא חייב לשלם לבעלים. הלכה י' מסר השומר את הבהמה לשומר אחר שלא מדעת הבעלים, והזיקה הבהמה, הרי השומר הראשון חייב לשלם לניזק, דאף שבאם הניזק רוצה, הוא יכול לגבות את נזקו מהשומר השני, הרי באם הוא חפץ בכך, הוא יכול לגבות את נזקיו מהשומר הראשון, שהשומר שמסר לשומר חייב, וזאת משום שאין השומר רשאי למסור את הפיקדון לשומר אחר שלא מדעת הבעלים, שהרי הבעלים שמח רק על השומר הראשון, ולפיכך אם עשה כן בוזק הפיקדון על השומר הראשון לשלם לבעלים, דיינו שנשאר על השומר הראשון עדיין דין השמירה, ולפיכך באם הזיקה הבהמה, הרי חובת תשלום נזקיה חל עליו, והרי הניזק אומר לו לשומר הראשון, למה לא שמרת אתה בעצמך ומסרת לאחר, שאיני סומך עליו. שלם לי אתה, כיוון שחיוב השמירה מוטל עליך, ולך עשה דין עם השומר שמסרת לו אתה, ומכיוון שהוא התחייב כלפיך בשמירת הבהמה, הרי באם לא שמר עליה כראוי והזיקה, הוא ישלם לך את דמי הנזק ששילמת לי. אך כל זה כשמסר השומר את הבהמה לשמירת אדם זר, אך באם מסרה השומר לבנו הגדול, או לבן ביתו, אדם שמתגורר איתו באותו הבית, או למסעדו לעוזר של השומר, שהוא מסר אותה לאחד מאילו כדי שישמרוה, הרי אילו נכנסו תחת השומר, שהם מתחייבים בשמירת הבהמה תחת השומר, וחייבים בתשלומי נזקיה. שכאשר הוא מסרה לבנו או לבן ביתו, הרי כל המפקיד על דעת אשתו ובניו ובני ביתו הוא מפקיד, שמותר לשומר למסור להם את הפיקדון, שכן הוא הדרך למסור להם את הפיקדון, ובנוגע למסעדו, כתב הרמב״ם בפירוש המשניות, שדרך הרועים שיהיה להם תחת ידיהם שמשים, דיינו עוזרים, שהם מוסרים להם את עדרי הצאן לשומרם, ומכיוון שהדרך למוסרה לבן ביתו או למסעדו, הרי כאשר הוא מוסר להם את הבהמה, אחריות שמירת נזקיה עוברת אליהם, והם החייבים כלפי הניזק. הלכה י"ב, כל שומר שקיבל על עצמו לשמור בהמה והזיקה, ונתחייב לשלם, ואין לו לשלם, והיה השור המזיק טעם שדינו שהוא משלם חצי נזק מגופו של השור המזיק, ולא מרכושו, הרי הניזק משתלם מן הבהמה שהזיקה, שהניזק יכול לקחת את השור שהזיק את השלום על הנזק, שהרי כך הוא דין השור הטעם שהוא גובה מגוף הבהמה, אך מכיוון שהבהמה שייכת למפקיד, והשומר הוא זה שהתחייב בתשלום נזקיה, הרי בעל הבהמה שילם לשומר את התחייבותו, ולפיכך יישאר דמי מה שגבה הניזק מן הבאימה, חוב על השומר לבעל הבאימה. ומדברי הרמב״ם שכל זהו כאשר אין לשומר לשלם, משמע שאם יש לשומר די ממון לשלם, הרי אף בשור טעם שהזיק, גובה הניזק מממון השומר ולא מגוף השור, ואף ששור טעם אין גובים אלא מגופו, בירוע מפרשים, שמכיוון שהשור הוא פיקדון ביד השומר והוא מחויב להשיבו לבעליו, הרי עליו לשלם את חצי הנזק משלו, כדי שיוכל לקיים את התחייבותו להחזיר את השור לבעליו. אך על פי זה, באם דמי השור הם פחות מחצי הנזק, יצטרך השומר לשלם רק כדמי השור. ובהלכות הבאות מבאר הרמב״ם את תופן תשלומי הנזק כשאכלה הבאימה פירות המחוברים. הלכה י' ג' כל באימה שהזיקה פירות המחוברים לקרקע, משארין מה שהזיקה בשישים, שהם מחייבים את בעל הבאימה לשלם את ערך הפירות שהזיקה בפני עצמם, שהוא גבוה יותר, אלא רק את שוויה של הפירות שאכלה, כאשר הם נמדדים, כחלק משדה שיש בה פי 60 פירות ממה שאכלה, ומשלם כשיעור זה, זה שנתחייב לשלם, בין אם הבעלים הוא החייב בתשלומים, ובין אם השומרים שהבאימה נמסרה לשמירתם, הרי הם משלמים כאחד מ-60. כיצד? הרי שאכלה פירות המחוברים לקרקע בשיעור בצעה, דהיינו שאכלה פירות משטח קרקע הראוי לזרוע בו שאה תבועה, שהוא 50 על 50 אמה, הרי זה שמין שטח בשיעור 60 ביצעה באותה השדה, שהוא מלא בפירות מאמין שאכלה הבאימה כמה היה שווה קודם שהזיקה הבאימה את הפירות, וכמה הוא שווה אתה אחר שנפסדה בו השאה האחת ונשארו בו רק 59 שאין, הוא משלם השאר. דהיינו שהוא משלם את ההפרש. וכן אם אכלה קו שהוא שישית השאה, או רוב הקו, ואפילו אם אכלה רק כלך אחד, הרי זה שמין אותו ב-60, שמשארים שטח בשיעור פי 60 מכמות הפירות שהזיקה, ושמים כמה נפסד אותו שטח מחמד שהזיקתו הבאימה, ואת הסכום הזה הוא ישלם. וראוי להוסיף שמעבר לעובדה ששמין ב-60, הרי השומה היא על גב הקרקע, שאין שמין את הפירות שהחסיר לו ב-60 בפני עצמם, אלא איזה נזק נגרם לקרקע מלאה פירות, כאשר מחלק אחד מ-60 ממנה נאכלו פירותיו. שהגמרה לומדת ממה שנאמר ובייר בשדה אחר, ששמים את הנזק שנעשה בשדה אגב שדה אחר. דהיינו לא את הפירות שהוזקו כשלעצמם, ומבאר הרמב״ם בפירוש המשניות שדרך זו היא כדי לאמוד כהוגן את הנזק. שבאם הייתה השאה שנאכלה נעמדת בפני עצמה, היה ערכה גבוה הרבה יותר, ובפועל אין בעל שדה גדול מפסיד באכילה זו כל כך, שהרי הנזק שנגרם לו למעשה, הוא מה ששדה הוא עתה עם פירותיה שווה פחות. אך באם היו עומדים את הנזק ביחס גדול מאוד, של יותר מ-60, הרי היה עומדן הנזק קטן מאוד, ולפיכך קבעו לשערו ב-60, שבשיעור זה משערים דברים רבים בהלכה. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' ד', שכל מה שנתבהר בהלכה י' ג', שכשאכלי הפירות המחוברים לקרקע משערים אותם ב-60 אגב הקרקע, הרי זה רק בפירות שעדיין צריכים לנוק מהקרקע כדי לגדול. אך באים אכלה הבאימה פירות גמורים שהן צריכים לקרקע, שכבר בשלו כל צורכם ואין חיבורם לקרקע מועיל להם, הרי זה משלם דמי פירות גמורים בשוויהן, שמשארים את שווי הפירות שאכלה בפני עצמם, ואין משארים בכמות הגדולה פי 60 מכמות הפירות שאכלה. וכן אין משארים אותם אגב הקרקע, שאם אכלה פירות בשיעור שאה, משלם דמי פירות בשיעור שאה, ואם אכלה שעתיים, משלם דמי שעתיים. והפירות שאינם צריכים לקרקע, אף שהם עדיין מחוברים לקרקע, נחשבים הם כתלושים מהקרקע, ודינם כפירות תלושים, שאין סיבה להחשיבם כחלק מהקרקע, ולהחשיב את הנזק הנגרם לקרקע, בכך שנאכלו ממנה פירות בשיעור זה, אלא מחשיבים את הנזק שנגרם על פי שווי הפירות שנאכלו. הרי שאכלה הבאימה פירות דקל אחד, ומדובר בפירות שאינם גמורים הצריכים עדיין לקרקע, וכן אדם הקוצץ פירות דקל של חברו והחלן, שאת הנזק הוא עשה בשעה שקצץ את הפירות שאינם גמורים מהקרקע, שדין האדם המזיק כדין הבאימה לעניין זה, הרי באם היה דקל רומי וכיוצא בו שאין התמרים שלו יפות, הרי זה משארין אותו ב-60 על גב הקרקע, שמשארים את שווי הקרקע עם הפירות בשטח של פי 60 משטח הדקל, ושמים כמה נפסדה מחמת אכילת פירות הדקל האחד, והוא משלם את ההפסד הזה, וכפי שנתבהר בהלכה הקודמת בעניין כל באימה שהזיקה פירות המחוברים לקרקע ועדיין צריכים לקרקע, אך באם דקל פרסי הוא וכיוצא בו שהתמרים שלו יפות ביותר, הרי משארין את הדקל בפני עצמו, כמה היה שווה קודם שאכלו את פירותיו, וכמה הוא שווה עתה לאחר שאכלו את פירותיו, והוא משלם את ההפרש. ומכיוון שהדקל הפרסי פירותיו יפים ועיקרים, אין דרך למוכרו כחלק מקרקע גדולה, אלא בפני עצמו, ולפיכך עומדים את ערך הפירות על פי אותו הדקל בלבד ולא ב-60. ומכל מקום, מכיוון שמדובר בפירות הצריכים לקרקע, אין שמים את ערך הפירות בפני עצמם, אלא כמה נחסר ערך הדקל בכך שאכלו ממנו את פירותיו. וכאן מסתיים הפרק הרביעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.